You're with SBS Radio. אתם מאזינים לרדיו SBS המשדר בעברית ברחבי אוסטרליה עם ניצה לוינסטין, והזענו גם לנעמי שמר וגם ליורם גאון בשיר שכתבה נעמי שמר על כל אלה שהפך להמנון יום הכיפורים. ובכן, אתם זוכרים את יום הכיפורים? 40 ו... אני לא יכולה להאמין. 46 שנה עברו מאז. 46 שנה. אני עוד זוכרת את היום ההוא כמו שזה היה אתמול. אז חיים מלאים עברו מאז. כפי שאתם יודעים, אני באה מבית דתי, מסורתי, ותמיד הולך לבית הכנסת, כל נדרי נייט היה מאוד חשוב בשבילם. אני דווקא באותו בוקר דילגתי על בית הכנסת. בימים אלו אני הולכת לבית כנסת גם ביום כיפור, במשך היום, לא רק לערב כל נדרי, בעיקר להגיד קדיש על ההורים שלי, על ששניהם כבר זיכרונם לברכה נפטרו. אבל באותו בוקר של יום כיפור, אני החלטתי שאני ממשיכה לישון, הרי כשצמים יותר קל לישון מאשר להסתובב, נכון? מאוד קל לצום שישנים. אז זה פטנט שלי, אז ישנתי מאוחר. ואבא שלי קם בית כנסת, והוא אומר, ניצה, תקומי, יש מלחמה. אני אומרת לו, אבא, על מה אתה מדבר? היום יום כיפור. הלך מיד וגם הדליק את הרדיו, בחיים שלי, ההורים שלי לא הדליקו רדיו, ביום כיפור, מה איתכם? והוא סיפר לי שבאו לבית הכנסת, ופתאום כל הרחובות, אני גבעתיים, רחוב ויצמן, הרחוב הראשי בגבעתיים, פתאום כל הרחובות התמלאו כלי רכב, זה לא רק היה אופניים וכמו שאנחנו רגילים ביום כיפור, כלי רכב ורעש והטלוויזיה, כל מיני סיסמאות, אור אדום, אור כחול, אני לא יודעת, כיפה אדומה, כל מיני שמות, כל מיני סיסמאות ברדיו. ואנחנו עדיין היינו די עטופים באפלה, וממש אנחנו פשוט נדהמנו. אבי כבר היה מבוגר מדי, אבי נלחם במלחמת השחרור, היה חצי שנה מלחמת השחרור, במלחמת, גם הוא נלחם במבצע סיני, אבל 67 ויום כיפור כבר לא נלחם, אבל אחי יצא למלחמה במלחמת יום הכיפורים. ובכן, זה היה מהשישי עד ה-24 באוקטובר, היום זה השישי באוקטובר, בדיוק יום השנה. וזאת הגדולה במלחמת ישראל הרב, הגדולה במלחמה, מבחינת הכוחות שהשתתפו בה, מבחינת נפח האש שלה. והתאריך שנבחר להתקפה על ישראל על ידי מצרים וסוריה, היה דווקא יום הכיפורים. מתוך הערכה שההתקפה דווקא ביום הקדוש ביותר בלוח השנה היהודי יפגע קשות במורל הישראלי, ומלבד זאת היו שיקולים מסייעים כמו אור ירח מלא ותנאי גאות נוחים לצליחת תעלת סואץ. המצרים היו צריכים לצלוח את תעלת סואץ, מכשול מים קשה שחלשו עליו מעוזים תוך פריצת סוללות אפר גבוהות, להתמודד עם התגבורות הצפויות להגיע למערכה מקו התעוזים. גם מול הסורים עמד קו של מוצבים שנמצאו ברובם בשטחים שולטים, והסורים נדרשו להתמודד עם צהל בשטח קשה מאוד ללוחמת שריון. אל תשכחו, יום כיפור, רבים מבים שולחים הביתה לראש השנה, יום כיפור. היו שעננים, נכון? מלבד זאת הוכנה תוכנית התאיה מתוחכמת בצד המצרי, שהתבססה על תרגיל מפקדות, שבמסגרתו ינו כוחות לקרבת התעלה. והערכת צהל הייתה שזהו תרגיל בלבד, ובסיומו ישובו הכוחות המשתתפים לבסיסיהם. אז מה קרה? התרגיל הסתיים ברביעי באוקטובר, אבל רק הוחזרו לאכול מעטות מהיחידות המצריות שהשתתפו בו, היתר נשארו ארוחות להתקפה ממש על שפת התעלה. ובמשך כשבועיים לפני פרוץ המלחמה, וביתר סט בימים חמישי ושישי, זה ברביעי וחמישי באוקטובר 73, הגיעו לישראל ידיעות שונות על המלחמה הקרבה. ולפי כמה מקורות, אחד המודיעין היה לא אחר מאשר חוסיין מלך ירדן. ושר הביטחון משה דיין קיבל את הערכת המודיעין שגרסה כי אין חשש למלחמה. עם זאת הוא הורה להעמיד את הצבא הסדיר בכוננות גבוהה. ורק אור לשישי באוקטובר הגיעה ידיעה ממקור שאין לפקפק בו על כוונת מצרים וסוריה לתקוף את ישראל באותו יום. תראו לכם, בבוקר של השישי באוקטובר, אז פתאום, כמו שאומרים, הבינו שזה קורה, פשוט לא יאומן. כשמדברים על תעלת סואץ, על חציית תעלת סואץ, במאי לפני שנה, אני עברתי את תעלת סואץ, חציתי את תעלת סואץ. הייתה בשבילי חוויה אישית, לעבור את תעלת סואץ ולהסתכל על שתי גדות התעלה מתוך ספינה מפוארת, ולראות את הצד המצרי, לראות את הערים שסיגסגו עכשיו מאחרי המלחמה, אחרי הסכם השלום עם ישראל. הרי כל התעלה הייתה מתה מ-67 עד אחרי 75, עד 76, התעלה בכלל שותקה. אז עכשיו התעלה מסגשגת, הרי גם הרחיבו אותה, ורואים את שרידי המוצבים הישראלים. אז חצי האי סיני היה מימין ומצד שמאל המצרים. תעלת סואץ מפרידה את אפריקה ואת המזרח התיכון, חצי האי סיני. ובכן, כפי שאתם יודעים, אני חוזרת למלחמת 73, ההפתעה הייתה מוחלטת, צהל לא היה מוכן למלחמה. קווי המאוזים בתעלה וברמת הגולן היו מאוישים בדלילות, וכמוהם גם המערכים האורפיים, ומחסני החירום של כוחות המילואים היו ריקים למחצה. פשוט הייתה שעננות לא רגילה שהמצרים והסורים לא יעזו לתקוף את ישראל החזקה. ובשעה 1:55 יום כיפור השישי באוקטובר 73 נפתחה אש. ורק אחרי פתיחת האש הורה הרמטכ"ל דוד אלעזר על גיוס מילואים מלא. וההתקפה הסורית נפתחה בהרשה ארטילרית כבדה על כוחות צהל ומוצבה ועל 70 אזרחיים ברמת הגולן. כוח קומנדו סורי השתלט מיד עם פרוץ הקרבות על מוצב החרמון של צהל. וכוחות השריון של צהל ניהלו קרבות מטווחים קצרים בניסיון לבלום את התקדמות הסורים. ב-9 באוקטובר הושמד עיקר השריון הסורי ברמה, וב-10 באוקטובר נהדפו הסורים מכל רמת הגולן. נראה לי שהיה שם פשוט נס איך שהצליחו להדוף את הסורים מרמת הגולן, מלבד מוצב חרמון שנותר בידיהם עד היום האחרון לקרבות. והמלחמה החלה בתקיפה אווירית על מטרות בכל רחבי סיני בהרתשה ארטילרית כבדה. ובעקבות זו החלו המצרים לצלוח את התעלה במקומות רבים. ונראה, אם אתם עוברים בתעלה, אתם רואים, זה לא עניין של קילומטרים רבים, הרי יש קשרים וממש קל לצבא לחצות את התעלה. ובסופו של דבר גם נשלח השר חיים בר לב, הרמטכ"ל לשעבר, לפקד בפועל על חזית הדרום, ולהחליף בפועל את אלוף פיקוד דרום אז שמואל גונן. ואחת מהחלטותיו הראשונות הייתה לנהל קרבות בלימה בלבד בקרב התעלה, ואלה הסתיימו בהדיפת ההתקפה המצרית הכבדה לכל רוחב החזית ב-14 באוקטובר. ואחרי עדיפת המאמץ המצרי המחודש במערב סיני ב-14 באוקטובר, הוחלט לעבור למתקפה בדרך הגישה העקיפה, ולצלוח את התעלה ולחתר את המצרים מאור פעם תוך יצירת איום ישיר על קהיר. הקרבות באזור זה, שנקרא חצר, ובחווה הסינית שמצפון לו היו מרים. אולם לפנות ערב ה-17 באוקטובר עלה בידי צהל להניח גשר דוברות על התעלה ולהזרים כוחות שריון מערבה לשטח שהחיילים קראו לו אפריקה, ובעיני המפקדים קראו לו גושן. זוכרים את גושן, איפה שהיו אבותינו במצרים? ועד ה-19 בחודש עברו 3 אוגדות ישראליות את התעלה, וחלו לנוע צפונה לעבר אסמאעיליה ודרומה לעבר העיר סואץ. בסופו של דבר כותרה הארמיה המצרית השלישית הדרומית כליל, ועם כיבוש נמל אדביה מדרום לסואץ, עם כיתור הארמיה השנייה, והוא נבלם בישמעאליה. וצבא מצרים איבד במערכה 10,000 איש, 8,000 שבועים, 1,000 טנקים מושמדו, ומאות כלי רכב שמשוריינים אחרים, ו-283 מסוקים ומטוסים. מלחמת יום הכיפורים הפתיעה את המעצמות הגדולות, כפי שהפתיעה את ישראל. רק להזכיר לכם שברית המועצות נחלצה מיד לעזרת הערבים, ומנע בימים הראשונים קבלת החלטות במועצת הביטחון, שכן מצרים, שהופתעה בעצמה מההישגים באותם ימים, בהחלט לא הייתה מעוניינת בהפסקת אש, ובה בעת החלו משלוחי נשק סובייטי למצרים ולסוריה. וארצות הברית לא נחלצה מיד לעזרה. רק היו היסוסים של ימים אחדים אחרי שראו שרוסיה מזרימה נשק לאזור. ארצות הברית התייצבה לצד ישראל והחלה בהזרמה מסיבי של נשק ותחמושת. ורק ב-19 באוקטובר, כאשר צהל הגיע למרחק של 40 קילומטרים מדמשק, מה זה 40 קילומטרים? אנחנו כל יום נוסעים 40 קילומטרים, וביסס את ראש החוף שלו מעבר לתעלה, עברה הפעילות המדינית לדפוסים אחרים. ושר החוץ האמריקאי, זוכרים את הנרי קיסינג'ר, הוא מילא תפקיד מרכזי במהלכים שהביאו ב-22 באוקטובר קבלתה של החלטת מועצת הביטחון 338 שקרא להפסקת אש מיידית בכל החזיתות. יש עוד המון להגיד על מלחמת יום כיפור, אבל אני רוצה לסכם שנהרגו 2,569 חיילי צה"ל, 7,500 נפצעו, 30 נפלו בשבי וחזרו. מבחינה צבאית תאורה, ישראל יצאה מנצחת מהמערכה. בחזית הסורית עלה בידה להדוף את האויב, לחדור לשטחו. בחזית המצרית הצליחה לחתר חלק גדול מכוחותיו ולחדור לעומק שטחו. וכאשר נפסקו הקרבות הייתה היוזמה בישראל. אף על פי כן, ישראל יצאה מהמלחמה הזאת מוכה ופגועה. רבים מהמיתוסים שהישראלים האמינו בהם, וביתר סט לאחר מלחמת ששת הימים, נופצו תוך ימים ספורים. האמון בהנהגה המדינית וגם בפיקוד צה"ל כלא היה, והתנדף הביטחון ביכולתה של ישראל לגבור בנקל על אויביה. צה"ל שנחשף לעיני הציבור בעקבות המלחמה היה שונה מאוד מצה"ל המנצח של 67. ואחרי המלחמה הוקמה ועדת חקירה ממלכתית בראשות השופט העליון שמעון אגרנט לחקור את המהלכים לפני המלחמה ואת פעולות ההנהגה הצבאית בימיה הראשונים, וישראל מצאה את עצמה במשבר מדיני, כלכלי וחברתי מאוד חמור. ובבחירות שנערכו כעבור 4 שנים אירע המהפך הפוליטי הראשון בתולדות המדינה. Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.